כתובות, דף מ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ג עמוד ב', 15 שורות מלמטה, במילה ומגבה. מסופר בהמשך המסכת בדף פ"ב, שהייתה תקופה בעם ישראל שבה אנשים היו מזקינים ואף אחת לא רצתה להתחתן איתם. נשים לא רצו להתחתן. מה קרה? נשים שהתחתנו קודם, התחייבו להם כתובה. בתולה 200 זוז, אם היא לא בתולה 100 זוז, והוסיפו הוספות, כי יד השם הטובה. וכשהגיע הזמן לגבות את הכתובה, אין כסף. מה היה? הם היו מכינים את הכסף, 100 זוז, היו שמים את זה באיזשהו ארגז, איזו מעטפה, שמים את זה באיזושהי פינה. וכשבאו לגבות את הכתובה, הכסף נעלם. אין כסף. מה קרה? היורשים, במקרה של אלמנה, הסתנברו מהכסף והעלימו אותו. והאלמנה המסכנה לא יכלה לגבות את הכתובה שלה. היא באה לתבוע את היורשים, אמרו לה, הנכסים לא משועבדים לכתובה שלך. באותה תקופה הנכסים עדיין לא היו משועבדים לכתובה. הנכסים של הבעל. החליטו, כדי לעזור לכל אותם הרווקים שנשארו מבוגרים וזקנים, תקנו תקנה. מהיום והלאה, מניחים את הכסף בבית אביה. זה המקום השמור ביותר, היורשים לא יוכלו לגנוב את זה משם. מה קרה? יום אחד הבעל מתרגז על אשתו, לכי להורים שלך, שם תקבלי גם את הכתובה. הכתובה שמורה לך שם. ראו חכמים שבקלות מדי בלתי נסבלת, הבעלים מגרשים את נשותיהם. תקנו שמשאירים את הכסף בבית, היו עושים מזה כל מיני כלים, והאישה עצמה משתמשת בכלים האלה, משאילה אותם לפעמים לבעל, ואז אף אחד לא יכול לגנוב את זה, כי היא משתמשת בכלים האלה כל הזמן. הבעיה הייתה שזה היה כל כך זמין, שעל כל כעס הכי קטן בבית, הבעל היה אומר לה, קחי את הכתובה שלך ולכי. ועוד פעם, זה היה מדי בקלות, עד שבאדם נרגע, וחמת המלך שכחה, אחר הדברים האלה, זה כבר לאחר מעשה, כבר גרושה. עד שבא שמעון בן שטח, שהיה נשיא, אוהב בית דין, זה שתי דעות בגמרא, והוא תיקן. לא מייחדים כסף, לא מייחדים כלים בשביל הכתובה. כל הנכסים כולם של הבעל משועבדים לכתובה. כל נכסי ערבים לכתובתך. עכשיו, הוא רוצה לגרש אותה, היא אומרת לו בסדר גמור, קבעתי לך תור בבית הדין, בעזרת השם, יום פלוני, חודש פלוני, שנת פלונית, אתה מוזמן לבית הדין, תתכונן. עד מחר, עד שמגיע התאריך של הדיון, הבעל מבטל את התאריך, לא רוצה לגרש אותה בכלל, מה היה? בשביל כזה דבר קטן, אני בכלל לא מבין בשביל מה כעסתי, התפייס והשאיר אותה. זה בסופו של דבר פתר את כל הבעיות. למה? צד אחד, הבעל לא כזה מהר גירש אותה, את אשתו, כי זה הפך להיות דבר מאוד מורכב לגרש את האישה. כי עד שגובים את הכתובה, נכסים משועבדים, הוא כבר מכר קרקעות, צריך לגבות אותה מהלקוחות. מאדם שקנה נכס. הוא קנה נכס מהבעל. עכשיו, כשהבעל רוצה לגרש את אשתו, אין לו מאיפה לשלם לה את הכתובה. אז היא אומרת לו, אין בעיה, הנכס שמכרת לה הוא היה על זה שעבוד של הכתובה שלי, אני הולך לגבות מהקונה ההוא. והוא עכשיו מסובך לגמרי עם אותו קונה. בלגן, כעסים, דיני תורה, הבן אדם לא כזה מהר מגרש את אשתו. וגם, אף אחד לא יכול לגנוב את הכסף של הכתובה, כל הנכסים משועבדים. ועד היום, ברוך השם, התקנה הזאת עומדת, התקנה של שמעון בן שטח שתיקן, שכל הנכסים של הבעל משועבדים לכתובה של אשתו. הנושא הזה אדם חייב כסף, הנכסים שלו כולם משועבדים לחוב, זה נושא מאוד ארוך. ישנם שני סוגי חובות. זה נקרא מלווה בשטר ומלווה בעל פה. מלווה בשטר, אדם בא לחברו, מלווה לו סכום כסף, חברו רושם שטר, משעבד את הנכסים שלו, עדים חותמים על השטר, ואז אם הלווה בזמן הפיראון לא מחזיר את הכסף, אין לו כסף, גובים מנכסיו. ולא רק זה, גם אם אין לו נכסים, מכר את הנכסים שלו, כל אותם נכסים שבזמן ההלוואה, בזמן חתימת השטר, היו ברשותו, אם הוא מכר אותם לאחרים, האחרים קנו נכסים שהיה עליהם שיעבוד, כי החוב הזה, הנכסים שלו משועבדים לחוב. הנכסים של הלווה משועבדים לחוב. אם הוא מכר קרקעות, הקרקעות האלה אפשר לגבות מהם את הפיראון של החוב. זה נקרא מלווה בשטר. לעומת זאת, מלווה בעל פה זה בלי שטר, בלי עדים. אדם הלווה כסף, הוא מודה שהוא חייב, אבל אין לו כסף. אפשר לגבות מנכסיו, אבל אם הוא מכר נכסים, גם אם זה אחרי שהוא לווה את הכסף, אי אפשר לגבות מהלקוחות. מה ההגדרה של כתובה? אחרי התקנה של שמעון בן שטח, יש לה הגדרה שמלווה בשטר. אפשר לגבות מנכסים משועבדים, זאת אומרת נכסים שנמכרו, אבל היה עליהם שיעבוד בזמן שהם נמכרו, הם היו משועבדים לחוב. אפשר לגבות מהנכסים האלה. זה משעת כתיבת הכתובה. אבל האמת שהשיעבוד לכתובה כבר מתחיל מזמן הקידושין. בזמנים עברו, את שני השלבים של הקידושין והנישואין היו עושים בהפרש, בבתולה של 12 חודש. היו מקדשים אישה, ממתינים 12 חודש, ואז היו נושאים אותה בחופה. בזמן הקידושין, הבנה מתחייב בכתובה, אבל עדיין לא רושם שטר. את השטר הוא רושם רק בנישואין. עכשיו, השאלה היא מתי נכסים משתעבדים לכתובה. האם בזמן ההתחייבות, בזמן הקידושין, או בזמן כתיבת השטר, בזמן הנישואין. וזאת השאלה של הגמרא. ומקבע גביית הכתובה מנכסים משועבדים, שהבעל, הנכסים האלה היו שלו בזמן כתיבת הכתובה, או בזמן התחייבות הכתובה, והנכסים האלה השתעבדו לחוב שבכתובה, ומאז הוא מכר אותם, אבל אלה שקנו אותם, קנו נכסים שיש עליהם שיעבוד, ויכולה לגבות את הנכסים האלה בכתובתה. השאלה מאימת גביה, ממתי מתחיל השיעבוד? האם מזמן האירוסין, מזמן הקידושין, או מזמן כתיבת הכתובה, שזה בזמן הנישואין. יש בזה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב הונה, יש כאן חילוק. הרי, יש תקנה שחכמים תקנו שכל אחד חייב לתת כתובה לאשתו. אם זה אחת שהיא לא בתולה, מנה, ואם זה אחת בתולה, 200. זה כבר הנכסים משתעבדים מן האירוסין, כי זה חיוב של תקנת חכמים. ומשעת האירוסין הנכסים השתעבדו לזה, לכתובה הזאת. ותוספת שהבעל הוסיף להתחייב לה והוא חתם את זה בשטר הכתובה שהוא ייתן לה מעצמו, את התוספת הזאת האישה גובה רק מנכסים שנמכרו מן הנישואין והלאה, כי רק מזמן הנישואין השתעבדו נכסיו, בזמן שהוא כתב את הכתובה ועשו קניין. זה דעת רב הונה. ורב אסי אמר, גם עיקר הכתובה של מנה 200, השיעבוד מתחיל בזמן הנישואין. אחד זה ואחד זה מן הנישואין. כי בשעת כתיבת הכתובה, האישה מחלה על השיעבוד שהיה במנה או 200 מזמן האירוסים, והיא התרצתה והסכימה שהנכסים יהיו משועבדים רק מזמן הנישואין והלאה. בזמן כתיבת שטר הכתובה. דעתו של רב הונה, כמו שאמרנו, שיש הבדל בין המנה או המאתיים, שזה השעבוד מתחיל בזמן האירוסין, לבין התוספת שהשעבוד מתחיל מזמן כתיבת הכתובה בנישואין. שואלת הגמרא, ומי אמר רבונה הכי? וכי כך אמר רבונה, שאת העיקר הכתובה של מנה או מאתיים, השעבוד מתחיל מזמן האירוסין, והתוספת מזמן הנישואין, והיתמר. אישה שבא לגבות את כתובתה מבעלה, ויש בידיה שני שטרות של כתובה. הוציאה עליו שתי כתובות. כתובה אחת, היא בתולה, של 200, התחייב לה 200, וכתובה אחת, כתוב שהוא התחייב לה של 300. דיינו שהוא הוסיף לה עוד מנה על עיקר הכתובה של 200. מסתכלים על הזמן שרשום בתאריך, קודם כל הוא חתם על הכתובה של ה-200 ולאחר מכן של ה-300. יש לה אפשרות לבחור עם איזה כתובה היא רוצה לגבות. עם הכתובה של ה-200 או של ה-300. את שתיהם היא לא יכולה לגבות, כמו שנראה בהמשך. אבל היא גובה אחד מהם, או את ה-200 או את ה-300. ואמר רבונה, אם באת לגבות 200, מבעל לגבות את השטר הראשון, שאומנם הוא התחייב לה רק 200, אבל מתקופה מוקדמת יותר, ואת כל הנכסים שהוא מכר בין זמן הכתובה של ה-200 לזמן הכתובה של ה-300, משועבדים לכתובה של ה-200 ולא לכתובה של ה-300, גובה כבר מהזמן הראשון, אבל אם היא רוצה לגבות מהכתובה שכתוב בה שהוא התחייב ל-300, היא יכולה לגבות, אבל היא גובה מהזמן שכתוב בשטר השני, כי רק מאז השתעבדו לה הנכסים לשטר של ה-300. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה כדאי לה לגבות דווקא רק 200, כי אולי בזמן הנישואין כבר לא היה לו נכסים בכלל לבעלה. הוא כבר מכר את הכל, ובזמן האירוסין, בזמן שרשום הכתובה של 200, היה לבעלה נכסים עדיין. ולאחר מכן הוא מכר אותם, ואותם נכסים משועבדים, אז לפחות היא תגבה את ה-200 האלה מהנכסים. ואם איתה, אם יש את דבריו של רבונה, שאת עיקר הכתובה שתקנו חכמים, כתובה 200, גובים מזמן האירוסין, מהזמן הראשון, ואת התוספת מהזמן השני, אם כן, גם כשרוצה לגבות את הכתובה השנייה של ה-300, ואתה אומר, אם כן, בסדר, תקבלי 300, אבל רק מהזמן השני, ואם אין קרקעות מהזמן השני, אז לא לך ממה לגבות, אם בזמן השני כבר לא היה לו קרקעות, וכל הקרקעות נמכרו לפני כן, אז לא אלא ממה לגבות? למה לא? תגבה 200 מזמן ראשון, היא גובה מהשטר השני, אבל את ה-200 היא לא זקוקה לשטר, כי כבר התחייב להבעל בזמן האירוסין. אז בזמן האירוסין היו לו קרקעות, שתגבה מהקרקעות האלה, ואת המאה הנוספים תגבה מהזמן השני. אם יש לקוחות שקנו אחר כך, תוכל לגבות מהם. ומזה שאנחנו רואים שהיא לא יכולה לגבות מהזמן הראשון עם השטר של הזמן השני, זה אומר שההתחייבות היא רק מזמן השטר. השטר הוא זה שקובע את ההתחייבות גם לאותה כתובה בסיסית של המנה או 200. וקשה על דבריו של רבונה שאמר שהכתובה הבסיסית של מנה או 200 כבר משתעבדים הנכסים בזמן האירוסין. דוחה גמרא ולתעמיך. שאתה אומר שהשטר הכתובה השני זה תוספת על השטר כתובה הראשון, אם כן, תגבה עם שני השטרות, שטר אחד 200, שטר אחד 300, 500 כולם. למה רק אחת מהם מגובה? תגבה 200 שכתובים בכתובה הראשונה מהזמן הראשון, ותלת 100, 300 שכתובים בכתובה השנייה מהזמן השני. אלא, מה הסיבה? 500, מה איתם הלא גביה? אלא, הטעם הוא, כיוון דלא כתב לה בכתובה השנייה, צוויתי, התרציתי, והוסיפית לך, הוספתי לך עוד 300 על ה-200. תלת 100-200. מזה שהוא לא כתב ככה, מוכח, שבכתובה השנייה, הוא לא התכוון להוסיף על הכתובה הראשונה, שיהיה גם את הכתובה הראשונה וגם את הכתובה השנייה, אלא הוא התכוון שהיא תגבר רק עם השנייה, אם היא רוצה לגבות עם השנייה, זה בתנאי שהכתובה הראשונה בטלה. ואחיקה אמר לה, זה הכוונה שלו. אם מזמן ראשון גביעת, אם את רוצה לגבות את הקרקעות שמחרתי מהזמן של הכתובה הראשונה, אז גביה 200, תוכל לגבות רק 200 זוז, כי בכתובה הראשונה כתבתי לך רק התחייבות של 200 זוז. ואם את רוצה לגבות מזמן שני גביעת, אז תוכלי לגבות גביה תלת 100, תוכלי לגבות את כל ה-300 מנכסים שהיו לי בזמן הכתובה השנייה, אבל אז הכתובה הראשונה תתבטא לגמרי. זה מבאר מה הסיבה שהיא לא גובה את כל ה-500, כי כשהיא גובה את ה-300 היא באה לבטל את ה-200. אך הנמי, גם כאן כשיש כתובה של 300, היינו טעמא דלא גביה. הסיבה שהיא לא גובה 200 מהזמן הראשון ו-100 מהזמן השני, היא גובה את השטר של ה-300. היא גובה לפי הזמן השני שרשום בשטר של ה-300. למה? מדי לא כתב לה בכתובה של ה-300, הוספתי לך על מה שרשמתי בשטר הקודם 200, בשטר הזה אני מוסיף לך עוד 100 על ה-200 של השטר הקודם. אלא הוא כותב על כל ה-300, הוא כותב את זה בזמן אחר, בתקופה מאוחרת יותר. זה אומר שכשהיא מקבלת את השטר הזה, אוכילי אכילתי לשיעבוד הקמה. היא מוכלת על השיעבוד הראשון של השטר שרשום ב-200. אבל כל פעם כשמתחתנים חתן וכלה, והחתן רושם תוספת בכתובה, חוץ מהמנה או ה-200, בזמן הנישואין, הוא הרי מפורש כותב שהוא מוסיף לה, בנוסף למה שתקנו חכמים מנה או 200. אז אם כן, אנחנו לא אומרים שהיא מוכלת לו על השיעבוד, שהנכסים השתעבדו מזמן האירוסין, על ה-200 שהוא התחייב לה בזמן האירוסין, שהוא זמן התחייבות הכתובה. רבונה אמר מר, שאם אדם כתב לאשתו כתובה אחת של 200, בתקופה מאוחרת יותר כתובה אחרת של 300, אם היא רוצה, היא באה בהי גביה, היא גובה מהשטר הראשון של ה-200, ואז הנכסים משתעבדים מהזמן הראשון, היא באה, אם היא רוצה בהי גביה, היא גובה מהשטר השני שרשום ב-300, ואז היא יכולה לגבות רק מנכסים שהשתעבדו מאז בתקופה מאוחרת יותר. שואלת הגמרא, למה? אולי נאמר שרב הונה חולק על רב נחמן, פליגה דה רב נחמן. דאמר רב נחמן, ראובן רשם לשמעון שני שטרות מכר, או שני שטרות מתנה על איזושהי שדה. שדה של ראובן, מוכר אותה לשמעון, רושם לו שטר. ועוד שטר. שדה של ראובן, נותן אותה מתנה לשמעון, רושם לו שטר, בתקופה מאוחרת יותר, עוד שטר. שטר הראשון היה בניסן, שטר שני, סיוון. מה הדין? אומר רב נחמן, ביטל השטר השני את השטר הראשון. ואם ראובן קיבל על עצמו, שאם יבואו הבעלי חובות שהוא היה חייב להם כסף ויגבו מהנכס הזה, אז הוא ייתן לו קרקע אחרת. משעבד לו את הנכסים, שאם יבוא מישהו לגבות מהקונה את הקרקע, כי הוא יטען לקונה, אתה קנית את הקרקע מאדם בעל חוב, הוא חייב לי כסף, הקרקע שלך הייתה משועבדת אליי. והקונה יצטרך לתת לו את הקרקע, אומר לו המוכר, אני אתן לך קרקע אחרת, וכל הנכסים שיש לי כעת משועבדים לזה שאתה תקבל קרקע אחרת. אבל יש לו כאן שתי שטרות, שטר אחד בניסן, שטר שני בסיוון, בינתיים בין ניסן לסיוון הוא מכר כמה קרקעות, אותו הוא מוכר. שמעון גובה רק מסיוון, הוא לא יכול לגבות מלקוחות שקנו בין ניסן לסיוון. למה? כי כשראובן רשם לו שטר שני, הוא התכוון לבטל את השטר הראשון, ושמעון מחל, התרצה, בזה שהוא קיבל את השטר השני. ואם כן, הוא לא יכול לגבות מנכסים שהיו משועבדים מהשטר הראשון מניסן. אם כן, לכאורה, רב נחמן יסבור אותו דבר גם לגבי כתובה. אדם שכותב לאשתו שתי כתובות, כשהוא כותב את הכתובה השנייה, נאמר שהיא מוכלת לו על השיעבוד מהכתובה הראשונה, והיא לא יכולה לגבות בכלל מהכתובה הראשונה. ואם כן, זה חלוק על רב הונה שאמר שאת ה-200 היא כן יכולה לגבות מהכתובה הראשונה. דוחה הגמרא, וכי לא נאמר על דבריו של רב נחמן, לאו מאיתמר עלה, אמר רב פאפה, הוא מודה רב נחמן, דאם הוא בשטר המאוחר הוסיף בי עוד עץ דקל, דיקלה, הוסיף משהו. מחר לו שדה, בשטר הראשון, בשטר השני אומר לו, אני מוכר לך, הוא רושם לו, אני מוכר לך את השדה, ואני מוסיף לך עוד עץ דקל. אז הוא לא בא לבטל את השטר הראשון, והקונה גם לא בא למחול לאיש שהשתעבדו נכסיו בשטר הראשון, אלא לתוספת כתבי. הוא בא רק להוסיף לו בשטר השני גם את העץ דקל. ולכן, אם הקונה ירצה לגבות על פי השטר הראשון, בלי העץ דקל, כל הנכסים שהיו ברשותו של המוכר בזמן השטר הראשון משועבדים לו. אם הוא רוצה לגבות מהשטר השני, גם את העץ דקל, את השיעבוד של העץ דקל, אז הוא גובה רק מהזמן של השטר השני. החנמי, אותו דבר בשתי כתובות. האוסיף למידי, הרי בכתובה הראשונה הוא נתן לה רק 200, ובכתובה השנייה הוסיף לה ל-300. אז אם כן, הוא לא התכוון לבטל את הכתובה הראשונה, אלא להוסיף בכתובה השנייה, ובזה רב נחמן מודה שאפשר לגבות 200 מהזמן הראשון, ואת המנה הנוסף מהזמן השני. נתבונן בגופם של דברים שאמר רב נחמן, שיש אדם שקנה קרקע, שדה, וקיבל עליה שני שטרות, שטר ראשון בניסן, שטר שני בסיוון. היוצאים בזה אחר זה. אז השטר של סיוון ביטל שני את השטר הראשון של ניסן. אמר רב פאפה, הוא מודה רב נחמן, דהי הוסיף בי דיקלה, אם בשטר של סיוון המוכר הוסיף ומחר גם עץ דקל נוספת, לתוספת כתבי, הוא לא בא לבטל את השטר של ניסן, אלא הוא בא להוסיף לו במחירה גם כן את העץ דקל. מבאר את הגמרא, זה פשיטה שאם בשטר הראשון שהוא כתב לו בניסן, הוא כתב לו שהוא מקנה לו את השדה במחירה. ובשטר השני של סיוון, הוא כותב לו שהוא נותן לו את השדה במתנה. אז ודאי המוכר הנותן לא התכוון לבטל את השטר הראשון. אלא בשטר השני הוא התכוון לייפות את כוחו של המקבל. בשביל זה הוא כתב לי שטר נוסף בלשון מתנה. מה הוא מרוויח? משום דינה דה בר מצרה. מה זה בר מצרה? מלשון מיצר, הגבול של השדה. כשאדם בא למכור שדה, יש עדיפות לשכנים. צריך דבר ראשון למכור, אם יש שניים שרוצים לקנות, אחד שכן ואחד לא שכן, צריך למכור למישהו שהוא שכן, שיש לו שדה נוספת באחת הגבולות של השדה. למה? כי ועשית הישר והטוב. הבן אדם שהוא שכן, יש לו כבר שדה, הוא כבר חורש. ילך עוד כמה מטרים עם המחרשה. זה יקל עליו. יותר מאשר אחד שבא לקנות עכשיו שדה, ואין לו שדות באזור, עדיפות לתת לאחד שנמצא בגבול של השדה, להגדיל לו את השדה. ויש לו גם דין, שיכול לדרוש שימכרו לו ולא למישהו אחר, כמובן בתנאי שהוא נותן את אותם סוגי תשלומים לטובת המוכר, ולא שהמוכר מקבל תשלומים טובים יותר ממישהו אחר, אז ודאי הוא לא צריך למכור לבעל המיצר, מה שנקרא שכן. כאן, כשבאדם מוכר, אם יבוא בסוף אחד מהשכנים, נקרא להם, כל אלה שיש להם שדות מסביב, בגבול של השדה הזאת, יכולים לבוא ולטעון, להרער על המחירה. למה מחרת? לא, אנחנו רצינו שתמכור את זה לנו, את השדה הזאת. אבל ברגע שהוא נותן מתנה למישהו, אין דבר כזה שהשכנים מערערים, למה הבאת למישהו הזה מתנה? זכותי לתת מתנה למי שאני רוצה? מה, אני חייב לתת מתנה דווקא לשכנים? זה רעיון לא רע לתת מתנה לשכנים, אבל זה לא חיוב. כאן אין את הדין של בר מצרה. ואם כן, כשאדם כתב שטר מחירה בניסן, שטר מתנה בסיוון, השטר מתנה של סיוון לא מבטל את השטר מחירה של ניסן, זה רק מחזק. חוץ משטר מחירה, יש לו גם שטר מתנה. שלא יכולים, לא יוכלו לבוא אנשים לטעון ולערער על המחירה בזה שהם נמצאים על המיצר ומגיע להם את השדה. וכל שכן, אם השטר הראשון של ניסן, הוא כותב לו שטר מתנה. במתנה. והשטר השני שהוא כתב לו בסיוון, במחר. ודאי שהשטר של המחירה לא ביטל את השטר של המתנה. דאמרין, אנחנו אומרים, משום דינא דבעל חובו דכתב כן. הוא רצה לייפות את כוחו של מקבל המתנה, כי כשאדם נותן מתנה לחברו, שדה. בא בעל חוב למקבל מתנה, אומר, אתה יודע מי קיבלת את המתנות האלה? מאדם שמלא מ... כף רגל ועד ראש בחובות, כל הנכסים שלו משועבדים, נותן לך מתנות, תודה רבה. זה לא שלו, הנכסים שלו כולם משועבדים לבעלי החובות, ואני אחד מהם, בבקשה. תשחרר את השדה, זה שדה משועבדת. בסדר? מביאים שטר, השדה הזאת הייתה משועבדת, אז המקבל מתנה מאושר, צריך להחזיר את ה... לתת את המתנה לאחד מהבעלי חובות של הנותן מתנה. אבל, הוא לא יכול עכשיו לרוץ לנותן המתנה ולהגיד לו, הלו, תחזיר לי את הכסף. איזה כסף? קיבלת מתנה, תגיד תודה רבה. לקחו ממך את זה. השם נתן, השם לקח, יהיה שם השם מבורך. מה אתה יכול לבוא בטענות אליי? אני נתתי לך, אני לקחתי. אתה לא יכול לדרוש ממני שום דבר. לכן הוא הלך והוסיף לו עוד שטר מחר. ואז יבואו נושים בעלי חובות לגבות את המתנה, עם השטר הזה הוא יכול לבוא לנותן המתנה ולהגיד לו, יש פה שטר מחר. בבקשה, תחזיר לי את הכסף, תן לי את הכסף של הקרקע. אז זה גם מייפה את כוחו. כי מתנה, אם גובים ממנו, הנותן לא צריך להחזיר לו. אבל במחר, אם גובים מהמקבל, המוכר כן צריך להחזיר לו את הכסף. אלא החידוש בדבריו של רב נחמן, זה ששני השטרות הם אותו סוג שטר. היא שניהם במחר או שניהם במתנה. ואז רב נחמן אומר שביטל השטר השני את השטר הראשון. הוא יכול לגבות רק מהזמן של השטר השני. מה הייתה מה? מה הסיבה שהשטר השני מבטל את השטר הראשון? יש בזה שתי דעות. רף רם אמר, אימר, אנחנו אומרים, עודויי עודילי. המקבל, הקונה, מודה שהשטר הראשון מזויף. רב אחא אמר, אימר, אכולי אכלי לשיעבודי. בזה, שהוא מקבל את השטר השני, הוא מוחל על השיעבוד מזמן של השטר הראשון. מהי בעיניי ומה החילוק להלכה? יש בזה כמה הבדלים. הבדל הראשון, איקה ביניו, לעניין אורוי סעדי. האם העדים של השטר הראשון נפסלו? לפי רפרם, שאנחנו אומרים בזה שיש לו שטר שני, שהוא מודה שהשטר הראשון מזויף, זאת אומרת שהעדים שבשטר הראשון הם עדי שקר ונפסלו על כל פנים כלפיו. כמו שתוספות מוסיפים, שהוא כבר לא יכול לסמוך על אותם עדים. זה דעת רפרם. אבל רב אחא שאומר שהשטר השני בא לומר שהוא ויתר על השעבוד של השטר הראשון, אז אלה בעדות של העדים של השטר הראשון לא נפסלו, הם לא פסולים לעדות כלפה. הבדל נוסף הוא לשלומי פיירי, לעניין בעלות על הפירות של השדה בין הזמן שרשום בשטר הראשון לשטר השני, למי שייך עם הפירות. אם השטר הראשון הוא נכון, אז הם שייכים לקונה, ואם השטר השני הוא נכון, אז באותו זמן עדיין הפירות של המוכר, או של הנותן מתנה. לפי רפרם, שהקונה או המקבל מודה שהשטר הראשון היה מזויף, אז הפירות באותה תקופה באמת שייכים למוכר. לפי רווחה, לא, זה שייך לקונה. כי מאז שרשום בשטר הראשון, כבר השדה הייתה של הקונה, אלא שהוא ויתר על השיעבוד לבעלי חובות, שהם לא יכולים לגבות, שלא יוכל לגבות אלא מהזמן השני. אבל בעצם הבעלות, באמת כבר מזמן השטר הראשון, זה בבעלותו. והבדל נוסף ביניהם לטסקה, לעניין תשלומי מס שצריך לשלם על השדה למלך, מה שנקרא ארנונה. מי משלם? על הזמן שבין הזמן השטר הראשון לזמן של השטר השני. לפי רפרם, כיוון שהקונה אומר שזה מזויף בעצם השטר הזה, אז אם כן, אז באותו זמן שרשום בשטר הראשון, זה עדיין היה של המוכר, אז הוא צריך לשלם על המס. ולפי רווחה, הקונה צריך לשלם את המס, כי בעצם הם יודעים שמזמן השטר הראשון זה כבר היה של הקונה. רק כל השאלה היא האם השעבוד שהקונה מקבל זה מהשטר הראשון או השני. כיוון שהוא מחל על השעבוד של השטר הראשון, אז אין את השעבוד מזמן השטר הראשון, אבל זה כבר היה שלו באותו זמן. שאלת הגמרא, מהי אבי עלה דכתובה? מה נשאר עם הוויכוח שהיה בין רב הונה לבין רב אסי, שפתחנו בו את השיעור היום? ממתי משתעבדים נכסיו של הבעל לכתובת אשתו? האם מזמן האירוסין או מזמן כתיבת הכתובה בנישואין? תשמע, דאמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, שאמר משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כמו דעת רב הונה. זאת אומרת, רב הונה אמר כמו דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון. מנה לאחת שהיא לא בתולה, או 200 לבתולה, שזה עיקר הכתובה, גובה מנכסים משועבדים כבר מן האירוסין. שאז הוא התחייב בעיקר הכתובה מתקנת חכמים. התוספת שהוא הוסיף לה משל עצמו, זה היא גובה מזמן כתיבת הכתובה מן הנישואין. וחכמים אומרים, מה שהבאנו את דבריו של רב אסי, אחד זה עיקר הכתובה, ואחד זה התוספת, היא גובה מנכסים רק מנכסים משועבדים רק מן הנישואין והלאה. והלכתה, כמו דעת חכמים, אחד זה ואחד זה מן הנישואין. מהמשנה הזאת אנחנו עוברים לעניין מוציא שם רע. אדם מתחתן עם נערה בתולה, קידש אותה, נאמר. הרי יש קידושין ויש נישואין. קידש אותה, נתן לה נאמר כסף קידושין. הרי את מקודשת לי בכסף זה, כדת משה וישראל, ולאחר מכן ממתינים עכשיו 12 חודש עד הנישואין, כמו שהיה מקובל בזמנם, בזמן התנאים והאמוראים. מגיע הזמן הנישואין, התחתן איתה, חופה והכל, והוא רץ לבית הדין והוא אומר שהיא ממש לא בתולה, זאת אומרת שהוא מביא עדים שהיא זינתה בין הקידושין לנישואין, זאת אומרת היא אשת איש. אשת איש שזינתה מיטתה בחנק, אבל ארוסה, נערה ארוסה שזינתה מיטתה בסקילה. אם מתברר כמובן שהיא זינתה, ואם מתברר שהוא שיקר, אז הוא חייב לשלם 100 סלעים, 100 שקלים, ומלקים אותו גם כן. אומרת המשנה, הגיורת שנתגיירה ביתה אימה. זאת אומרת, עיקר הדגש כאן זה על ביתה, שהיא התגיירה כשהייתה פחותה מבת 3 שנים, והיא בחזקת בתולה, וזינתה כשהיא נערה מאורסה. היא לא כמו נערה מאורסה בת ישראל שזינתה, שמתעתה בסקילה, אלא הרי זו בחנק, כמו אשת איש רגילה שזינתה. דורשים את זה מדרשה של הפסוק. וכן, נערה מאורסה שזינתה, סוקלים אותה על פתח בית אביה. אם זאת היא גיורת, לא סוקלים אותה בכלל, כי מתעתה בחנק, אבל גם לא חונקים אותה על פתח בית אביה. אין לה את הדין הזה, לא פתח בית האב, וחוץ מזה, אם מתברר שהבעל היה שקרן, מוציא שם רע, אז אם זה בת ישראל, היה צריך לשלם 100 סלעים. אבל מדרשה של הפסוקים לומדים שבה לא שייך הכנס הזה. ולכן הוא לא צריך לשלם 100 סלע, אם נמצא שהוא שקרן. על ידי שנמצאו שעדיו היו שקרנים. כי הפרשה של מוציא שם רע, משהו מיוחד בפרשה של מוציא שם רע, שנערה מאורסה שזינתה, כל הסיפור של מוציא שם רע, זה נאמר דווקא על בת ישראל ולא על גיורת. אבל מה? כאשת איש רגילה, יש לה כן דינים של אשת איש שזינתה, כי ברגע שהיא קיבלה קידושין, היא הפכת להיות אשת איש. אם הייתה הורתה שלא בקדושה, דיינו, אמה התעברה לפני הגירות, ולידתה כבר הייתה בקדושה, אחרי שהתגיירה. אז מצד אחד, לעניין מיתת בדין של נערה מאורסה שזינתה, יש לה כן, הרי זו בסקילה, ולא בחנק. אבל מצד שני, לעניין הדין שצריך לסקול נערה מאורסה שזינתה על פתח בית אביה, היא אין לה את הדין הזה, ואין לה לא פתח בית אב. וכן, מה שאם התברר שבעלה שיקר, והעדים שלו שהעידו שהיא זינתה, הוזמו, שהוא צריך לשלם בדרך כלל 100 סלעים, כנס, כאן אין את זה, ולא 100 סלע. וגם זה הגמרא תביא דרשה. למה רק לעניין הסקילה, אנחנו אומרים שיש את הדין כישראל. מקרה שלישי, שגיורת התגיירה, ואחרי שהיא התגיירה, היא התעברה וילדה. אז הוולד, יש לו דין של ישראל לכל דבר. אם הייתה הורתה ולידתה בקדושה, הרי כבת ישראל לכל דבריה, ואם זינתה, היא בסקילה על פתח בית אביה, אם יתברר שהבעל שיקר, עונשים אותו, והוא צריך לשלם כנס של 100 כסף. בת ישראל, שהיא הייתה נערה מאורסת וזינתה. אז אם יש לה אב, אבא שלה בחיים, אבל לאבא שלה אין בית, ואין לה פתח בית אביה, אין לה פתח בית האב, או יש לה פתח בית האב, אבל אבא שלה מת, ואין לה אב, הרי זו בסקילה כמו כל נערה מאורסה שזינתה, אבל אין פתח בית אביה. זה לא מעכב כדי שיהיה סקילה שיהיה פתח בית אביה. לא נאמר שצריך לסקול אצל פתח בית האב, שאם אין פתח בית האב לא סוקלים, אלא למצווה לכתחילה לסקול אותה אצל פתח בית אביה. המקרה השני במשנה, אחת שהתגיירה, מעוברת, וילדה בקדושה. אז לעניין סקילה של נערה מאורסה, סוקלים אותה, את זאת שנערה מאורסה שזינתה, כשהייתה הורתה שלא בקדושה, מה שנקרא, ולידתה בקדושה, עונשה כנערה מאורסה בסקילה, אבל חוץ מזה אין לה דין כמו נערה מאורסה שזינתה. מנען המילי, אמר יש לקיש דאמר קרא, וסקלוה אנשי עירה באבנים, ואז מה יקרה? כל אחד מבין. שמה צריכים להוסיף את המילה ומתה? זה בא לרבות את המקרה הזה, אחת שהייתה הורתה שלא בקדושה. זאת אומרת שאימה הייתה מעוברת כשהיא התגיירה, זאת אומרת שהעיבור היה לפני שהיא התגיירה, ולידתה בקדושה, במקרה כזה אומנם היא בסקילה, כמו נערה מאורסה בת ישראל שזינתה, שנאמר עליה כי עשתה נבלה בישראל, שדורשים שזה נאמר על בת ישראל. שואלת הגמרא, האם התורה מרבה, אם רק הייתה לידתה בקדושה, היא אחי מלכי נמי נילקי, אז אם הבעל נמצא שקרן שיקבל עליה גם מלכות, וישלם מהסלע, נמי לשלם, כמו כל מוציא שאמרה על נערה ישראלית. תרץ את הגמרא, מה קרה? הוא מתה, שמפה מרבים לידתה בקדושה, דווקא למיטה נתרבתה, שלא יהיה לה חנק אלא סקילה, ולא לכנס. שואלת הגמרא, והימה, שהמילה ומתה, שהיא מיותרת, היא לא באה לרבות שרק לידתה היה בקדושה, אלא גם הורתה ולידתה בקדושה. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. כי היא ישראלית מעלית היא, היא ישראלית לכל דבר. אין שום סיבה שהדין שלה יהיה שונה. אלא מה? הוא מתה, בא לדבר במקרה שהורתה הייתה שלא בקדושה. שואלת הגמרא, והאימה לרבות שגם לידתה הייתה שלא בקדושה, זאת אומרת שהיא התגיירה אחר כך, לרבות הורתה ולידתה שלא בקדושה. אם כן, מה שכתוב, כי עשתה נבלה בישראל, מה יעני לי? המילה בישראל מיותרת כדי ללמד שיש מקרה של אחת שהיא לא בישראל, אלא שהיא גיורת, שמיטתה קלה יותר, שהיא בסקילה. נוכרית ודאי שלא שייכת במצוות אלה. אז מכיוון שמצד אחד כתוב בישראל, מצד שני כתוב ומתה, אז אם כן, זאת שהתגיירה, אין מיטתה בסקילה, כי ממעטים אותה מבישראל, שדווקא בישראל המיטה בסקילה, ולא גיורת. ומה שכתוב ומתה, שזה מיותר, זה בא לרבות שאימא שלה התגיירה, כבר הייתה מעוברת, והלידה היה בקדושה. שבמקרה כזה, אנחנו כן אומרים שמיטתה בסקילה, אבל זה הדבר היחיד ששייך בה בעניין מוציא שם רע. שאר הדברים לא שייכים בה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינה, המוציא שם רע על נערה יתומה. סתם ככה מוציא שם רע, התברר בסוף שהוא שיקר, משלם 100 שקלים, מקבל מלכות. אבל כאן, כשהיא יתומה, פטור מהכנס של 100 כסף. שנאמר, ואנשו אותו 100 כסף ונתנו לאבי הנערה, אבל היא יתומה. אז הוא פטור. פרט לזו שאין לה מטיב רבי יוסי בר אבין והיא תמה רבי יוסי בר זווידה, הרי גם במפתה כתוב שהוא נותן לאביה 50 כסף ודורשים ממה שכתוב ואם מען ימען אביה, שהמילה מען מיותרת, המספיק שכתוב אם ימען אביה, לתת לו את ביתו כמובן, אז כתוב שהוא צריך לתת 50 כסף. המילה מען באה לרבות יתומה שגם לה משלמים קנס, דברי רבי יוסי הגלילי. אז אפילו שכתוב שצריכים לתת לאביה את הקנס הזה, אבל אם אין אב, אז נותנים את זה לה. אז גם לגבי מוציא שם רע, כתוב נתנו לאביה נערה, זה לא בא למעט שאם אין לה אבא לא נותנים את הקנס, אלא יתנו את הקנס לה. מתרץ את הגמרא, הוא מטיב לה והוא מפרק לה. מה שכתוב במפתה שנותנים לאביה, אם יש אב ואם אין אב אז נותנים את זה לה, מדובר בבעליה כשעדיין היה לה אבא, ואחר כך לפני שעמדה בדין נתייתמה מאביה. אז כיוון שכשהוא עשה את המעשה היה לה אבא, התחייב לשלם, אז משלם את זה לה. אבל אם לא היה לה אב, באמת, מעטים, הוא לא צריך לתת את הכנס הזה, כתוב דווקא אביה. אותו דבר לרבי מוציא שם רע. כתוב ונתנו לאביה נערה, ממעטים יתומה, שאם בזמן הוצאת השם רע לא היה לאבא, הוא פטור מכנס. בכל אופן זה דעתו של רבי יוסי בר חנינה, מוציא שם רע על הקטנה פטור. רבא חולק, רבא אמר חייב. מה הראיה? ממאי? מדתני עמי, שושנה ברייתא. כתוב, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. דורשים, ולא בתולת גרים. פסוק אומר, ואנשו אותו, את המוציא שם רע, מהכסף, ונתנו לאבי הנערה, למה? כי ההוא שהוציא שם רע, הוציא שם רע על בתולת ישראל. מה זה ישראל? דווקא אם היא בת ישראל חייב לתת לה כנס. אבל המוציא שם רע על בת גרים, פטור. מדייק את הגמרא. אי אמרת בשלמה, אם תרצה לומר, כי אי גוונה בישראל מחייב, נערה בת ישראל שאין לה אבא, אם הוציא עליה שם רע, חייב לתת לה כנס, היינו די צריך קרא למיעוט הגרים, לכן התורה צריכה למעט, בת גרים, שאם הוציא עליה שם רע, פטור מכנס. אלא אי אמרת בישראל, כי אי גוונה פטור, אם תאמר, שבת ישראל שאין לה אבא, אם הוא הוציא עליה שם רע, הוא פטור מכנס. ודווקא כשיש אבא הוא חייב בכנס. אשתא, בישראל פטור. נערה בת ישראל שאין לה אבא הוא פטור מלתת כנס. בגירים היא בעיה? צריך לומר בגירים שהוא פטור? הרי גוי לא מתייחס אחרי אביו. אז אם כן, כשהיא גיורת, היא לא מיוחסת אחרי אביה. כמו שרש"י מעריך, בתולת גרים נחשבת יתומה אפילו שיש לה אבא, דרחמנה התורה הפקירה את זרעו של המצרי כמו של חמור, דכתיב זרמת סוסים זרמתם. בכל אופן, בת גרים נחשבת כמו יתומה מאבא. למה צריך למעט שעליה לא משלמים את הכנס? אז כנראה שאם בת ישראל באותו מצב כן הייתה מקבלת כנס, רואים מכאן שיתומה מאבא כן מקבלת כנס. אמר ריש לקיש, המוציא שם רע על הקטנה. התורה מדברת על נערה שחייבים כנס. מה עם קטנה? פטור מכנס, שנאמר ונתנו לאבי הנערה, כתוב עם ה', נערה עם ה' בסוף, מלא, דיבר הכתוב. בדרך כלל התורה שכותבת נערה, היא כותבת נון עין ריש, ומתחת הריש יש קמץ. אז זה נערה. כאן התורה מוסיפה ה', זה בא לומר דווקא נערה ולא קטנה. מתקיף לרווח הברבא. תאמה דכתיב הנערה עם ה' בסוף, ממעטים קטנה, הלו אחי, אם לא היינו ממעטים קטנה, הווה אמינה אפילו קטנה, אם לא היה פה מיעוט מיוחד, היינו חושבים שקטנה, חייבים עליה משום מוציא שם רע. הכתיב, הרי באותו פרשה של מוציא שם רע כתוב, ואם אמת היה הדבר הזה שלא נמצאו בתולים לנערה, ויש עדים שהיא זינתה אחרי שהיא קיבלה קידושין, אחרי שקיבלו עליה קידושין, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלוה. אתה יכול לסקול קטנה פחות מ-12 ויום אחד? מה פתאום? הוא קטנה לאב בתונשין היא. ודאי שלא מדברים פה על קטנה. אלא, כאן נערה. זאת אומרת, בוודאי שהפרשה הזאת לא עוסקת בקטנה, אלא היא עוסקת בנערה. כי קטנה לא היו כותבים עליה שהיא חייבת סקילה. ודאי שמדברים פה על נערה. מעל 12 ויום אחד שהיא כבר בת עונשין. וכאן לא היינו צריכים למעט קטנה. מה שהתורה כאן כותבת נערה עם ה' בשונה משאר המקומות, זה בא לומר שדווקא כאן זה נערה ולא קטנה. כי הרי כאן ודאי שלא שייך קטנה, כי היא לא בת עונשין, אז ודאי שהפרשה הזאת לא עוסקת בקטנה. התורה באה לכתוב את הלימוד הזה דווקא במקום שברור לנו שהוא מדבר דווקא על נערה ולא על קטנה, והתורה כותבת עם ה' כדי ללמד אותנו שכשמתכוונים על נערה בלבד ולא על קטנה כתוב עם ה', אבל במקום אחר בתורה שכתוב בלי ה', כל מקום שנאמר נערה בלי ה' בסוף, אפילו קטנה במשמע תדע. זאת אומרת, כאן באמת לא היינו צריכים לכתוב שזה נערה ולא קטנה. הסיבה שהתורה כותבת כאן במוציא שם רע שזה נערה ולא קטנה, כדי להגיד לנו, דע לך, פה ברור לך שזה לא קטנה, כי קטנה אי אפשר לסקול, אנחנו כותבים כאן עם ה'. כדי שתדע שכשלא כתוב ה' זה לא ממעט קטנה, אלא זה כולל גם קטנה. עד כאן דף ממדלת.